חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני איתן קבל ואני היום השוטר הטוב. השבוע במסגרת הליווי שלי בערוץ 12 של חיילי מילואים שנקלעו לבעיות בעקבות המלחמה, הייתה לי פגישה חשובה ומעניינת עם ראש אק"א, האלוף יניב עשור, שמוביל מהפכה משמעותית בכל הנוגע לחיילי המילואים שלחמו ועדיין לוחמים במלחמת חרבות ברזל. במהלך השיחה הוא העלה בפני את נושא היחס הלא מפרגן לחיילי הקבע. השבתי לו שבמהלך המלחמה עלה הנושא בראשי לא אחת, ושאמרתי לעצמי שלצערי המלחמה הזו מחייבת אותנו לשינויים רדיקליים בצבא, ובכלל זה לצד החריש והתיקון העמוק בקרב המילואים, מתחייב שינוי משמעותי בכל הנוגע לטיפול בחיילי הקבע. אותם חיילות וחיילים שהחליטו לתת מעצמם ולפעול יום יום, שעה שעה למען חוסנו של המקום החשוב ביותר עבורנו, וזה צבא ההגנה לישראל. היום יותר מתמיד אני מאמין באמונה שלמה שחייבים לעשות את הכל כדי שהמצוינות והמצוינים יישארו בצבא, ויהיה המחיר אשר יהיה. אם צריך שיקבלו פנסיה תקציבית, אז שיקבלו, ואין סיבה שלא יקבלו חלק מההטבות שקיבלו חיילי המילואים. אני מכיר היטב את כל הקמפיינים שהוביל האוצר על חיילי הקבע, שהפך אותם לחבורה של אוכלי חינם וחולבי המדינה, וזו הייתה ועודנה טעות חמורה. ובנימה אישית, אינני אוהב להשתמש בטיעון הבא, אבל לא ניתן לחמוק ממנו. לישיבות ותלמידי הישיבות ניתנים מדי שנה תקציבי עתק במיליארדים, ולאלה שנותנים מעצמם למען כולנו לא ניתן? הצבא חייב מהפכה תפיסתית, וזה הזמן. זה גם הזמן לומר לך, אלוף יניב עשור, תודה, ולומר לכם, חיילות וחיילי הקבע, תודה ענקית על הנתינה וההקרבה, ואני, איתן קבל, מצדיע לכם.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד, ואני היום השוטר הרע. אתמול הענקתי צלש לרשות התאגידים שסיימה חקירה במעללי עמותות סיוע 48 והעמותה למעשים הומניטריים, שתיהן של מפלגת רע"מ. שתיהן העבירו מיליונים רבים לעמותות של החמאס, בנק לאומי חסם את חשבונותיהם, ורשות התאגידים פתחה בהליכי פירוקן של עמותות הטרור הללו. ראיינו את אלחנן גרונר מהקול היהודי שחשף את הסיפור, והוא תהה איך ייתכן שהשבק לא ידע על מה שהוא מצא עיון בפייסבוק וחיפוש באינטרנט. היום קיבלנו תשובה. מסתבר שהשבק ידע גם ידע, אבל לא עשה כלום. אטינגר ושלזינגר פרסמו היום בישראל היום כי רשות התאגידים החלה לפרק אותם כבר לפני שבועיים. אבל השבק ביקש לעכב את הפירוק עד אחרי הרמדאן, כדי לא להציס את השטח, ככה אמרו. קראתי שוב, באמת, כדי לא להרגיז את אותם מערביי ישראל שתרמו לחמאס, ועכשיו לא יוכלו לסייע בדרך הזו לטרור ויצטרכו לפתוח עמותות חדשות. למה להרגיז אותם ברמדאן? סגירת צינורות החמצן של הטרור תרגיז ערבים אחדים במדינת ישראל, ושבק סבבה עם זה. ואולי ישב שם מישהו בשבק וחשב שאם נתניהו אישר לקטרים להעביר 30 מיליון במזומן לחמאס כל חודש, למה לקפח את זכותו של מנסור עבאס שרוצה גם הוא לעזור להם?
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ואיתן קבל.
שלום איתן,
ערב טוב. אהלן אריה, ערב טוב.
אתה בסדר?
כן, התגעגעת אליי?
כן, כן, כן.
גם אני התגעגעתי, אז באתי.
נהדר, נהדר. אני לא יודע איפה בן, אבל אני חושב שגם ביום ראשון אנחנו נהיה פה יחד.
כן, 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 כן.
תשמע, אני בניגוד עניינים כדי להגיב לשוטר שלך,
כי אני איש קבע,
ואני חי מפנסיה.
נכון.
אז לכאורה אני מנוע מלהסכים איתך, אבל אני מסכים איתך. אפילו שאני מנוע.
תשמע, אני יכול לומר לך, ואני יודע, אתה איש קבע, היית חלק ניכר משנות חייך, וקרה כאן אירוע בשנים האחרונות, שהאוצר, כשהוא רוצה להוציא משהו עבור עצמו, אלא כמובן לא בהיבט האישי, אלא אתה יודע, למען מדינת ישראל לכאורה, הם משמידים את הלקוח. ובמקרה הזה אנשי הקבע, תשמע, בסך הכל, מי שמכיר את אנשי הקבע, את חלקם הלא קטן, אתה יודע כמה מרוויח איש קבע, עדה, בוודאי המתחילים, 6,000, 7,000, 8,000 שקל.
ואלה הנגדים שמחזיקים את הימחים.
נכון, אתה בא ואומר, אלוהים, כמה כבר רמטכ"לים יש, כמה אלופים יש, הרי רוב הצבא מושתת על נגדים, על אנשים שחלקם אני אומר לך, אנשים קשי יום, ופגשתי אותם, ואני פוגש אותם, ובמלחמה פגשתי אותם למחביר. ואין שום סיבה.
ופנסיות תקציביות, בין כבר 20 שנה בצהר.
נכון.
כלומר, אלה שמשרתים היום כבר מזמן לא על פנסיות
תקציביות. ואני אומר לך, נכון.
יש עוד דינוזאורים
כמוני. אתה צודק, ואתה אין לך מושג כמה קשה לאנשים האלה שכשהם יוצאים לפנסיה מוקדמת, כמה קשה אחר כך להשתלב בשוק. אם אתה לא היית המדען הראשי של צהל, או באיזה תפקיד יוצא דופן, קשה מאוד, קשה מאוד ההשתלבות לאחר מכן. וחוץ מזה, תשמע, אני אומר לך, אריה, חייבים להחזיר את המצוינות לצהל. חייבים. ואני יודע על מה אני מדבר, אני שבתי משם, אני חלק מזה בימים אלה. חייבים כן. להחזיר את המצוינות.
כן, אני יודע. כשנפרדתי מהצבא, כתבתי מכתב לפורום מטכ"ל על שהאויב הכי חמור שלו זה הבינוניות. המכתב דלף לעיתונות, נורא כעסו עליי בצבא, וברור עם קרמלה מנשה, מי הדליף לה, היא אמרה שיש שני אלופים במטכ"ל שלא הדליפו לה, והיא תסגור איתם חשבון. אבל עכשיו יש לנו חדשות, ואני אפגש אחר כך.
עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ואיתן קבל.
האורחים והמפיקים שלנו היום, יואב כהן ושני רומנו, אחראי על השידור סתיו קורנס. שלום איתן, נגיד שלום וערב טוב לנועם אמיר, הכתב הצבאי של מקור ראשון.
שלום לכם, אחר צהריים טובים.
אחר צהריים טובים.
טובים? בוא
נראה.
18 פצועים מפגיעה ישירה של כתבם נפץ במתנס וגם ברכב שניסה לפנות את הפצועים בערבל הרמשה. מה היה שם?
נכון, אז אנחנו מדברים על אירוע בעצם כפול, אירוע שמתחיל באותה פגיעה של אותו כלי טייס, אל תוך המתנס, בעצם שם יש 4 או 5 פצועים, אחד מהם באורח קשה, ואז מגיעים בעצם כוחות הפינוי, זה כבר קרה בעבר שנסראללה ניצל את הרגע הזה של הפינוי, ובעצם החל לירות לעבר המקום רקטות, וכתוצאה מזה בעצם עולים עניין הנפגעים ל-18, כרגע הם בבית החולים, טל באותו רגע כבר תוקף את מקורות השיגור, בעצם יש חילופי אש כמעט חצי שעה בזמן הפינוי.
מה זה מקורות השיגור? זה כתבם.
לא, אבל יש מקומות שמשדרים את זה ממנו. הכתבאמים בדרך כלל מאוכלסים בקומת העמודים של בניינים בלבנון, וגם הרקטות ששוגרו אחר כך, בזמן שהיה פינוי, גם את המשגרים הללו בעצם הצבא תקף. ואני מניח שהתגובה הצבאית לאירוע הזה עוד לא הסתיימה, היא תגיע כנראה בהמשך, תגובה משמעותית יותר, אולי אפילו יותר בעומק לבנון.
יש לי שתי שאלות אליך. אם כמובן תוכל לתת עליהן מענה. האחת, איך אנחנו יודעים לעצור מאות כתבאמים או עשרות כתבאמים שמגיעים מאיראן, וכתבאם אחד לא מצליחים לתת לו את המענה? ודבר שני, מתי כבר יפנימו וילמדו את הלקח שחוזר על עצמו, שהחיזבאללה, ולא רק, אבל בעיקר, יורה כמעט תמיד על המקום שהייתה בו פגיעה?
אז תראה, לשאלתך הראשונה, התשובה היא מרחק וזמן. לא כל פעם שישגרו אלינו כלי טייס, אנחנו נקבל התראה של 9 שעות, ונוכל להעלות את כל חיל האוויר לשמיים שיחכה להם, ואז בעצם יירטו אותם אפילו, מה שנקרא, יטוסו לכיוונם ויפילו אותם. במקרה הזה אנחנו מדברים על יישוב שנמצא צמוד גדר, ממש מרחוק, מרחק של מאות מטרים, וכשאין לך יכולת בעצם לייצר גם התראה במרחק כל כך קצר, וגם שוב אנחנו חייבים רגע אחד להבין, כתבם זה בעצם טיל מדויק. כתבם יודע גם לתת מיקום מדויק וגם לתת תמונה בזמן שהוא משוגר, ובעצם הוא משגע את המערכת. זה, בעצם, זה החלק המרכזי והמורכב כאן. ישראל יודעת ליירט את הכתב"מים הללו, אבל ברגע שאתה משדר אותם ממקום קצר, ומוטס לגובה נמוך, ומי שראה את הסרטון של הפגיעה ראה שמדובר בכלי טיס שטס לגובה נמוך, גם שומעים אותו בצורה מאוד חזקה, אז זה אתגר, אתגר לא פשוט. אגב, אחת הסיבות שלאורך כל המלחמה בעצם פינו את היישובים הללו, זה בין היתר בגלל החשש מהדבר הזה, וגם טילי הנונטט שיודעים להגיע במהירות גבוהה, בזמן קצר, ממקום שהוא שונה מאיפה שנמצא החלק שמכווין אותם, ולכן זה באמת אתגר גדול, וצהל מתקשה ליירט את הדברים הללו. לגבי השאלה השנייה שלך, אני מסכים. העניין הוא שאנחנו יהודים, ואצלנו כשמישהו נפצע, אנחנו מיד רצים להציל אותו, ולמרות שיש הנחיות ויש טול, ויודעים שזה משהו שצריך לקרות, קודם כל לפנות את הפצועים למקום מוגן, ורק אחר כך להגיע כדי לפנות אותם, אנחנו ישר רצים להציל, ולצערנו הרב, בכל פעם שאנחנו רצים ישר להציל, אז יש מי שבצד השני מנצל את ההזדמנויות, וכן, זה בדיוק הסיפור המורכב.
אתמול היה יום של הצלחות בחיסולים בדרום לבנון, ופגענו בשני מפקדי שטח של החיזבאללה, עד כמה זה ערער אותם?
תראה, זו שאלה טובה. מצד אחד, אני יודע שנסראללה מאוד כואב לו על כל אחד שמת, בטח המבוגרים שהם הולכים איתו שנים ארוכות, והוא מנה אותם לבחירים. מצד שני, צריך להגיד רגע פה משהו, אנחנו לדעתי כבר חיסלנו לו משהו כמו 10 מחטים, זה לא משנה אצלו לא את הגישה, לא את השיטה וגם לא את הדרך. כלומר, להגיד לך איך זה משפיע אצלו, אולי רגשית, כן, אבל אני לא בטוח שטקטית כרגע אפשר לדבר על איזושהי השפעה ממש משמעותית.
כי כל הזמן אנחנו מנסים, גם אני אומר את זה לך אריה, לחשוב במושגים של עצמנו, אתה יודע, בוודאי בוודאי כשאתה נלחם מול מנהיגות שהיא מנהיגות דתית לאומנית, זאת אומרת שהדברים האלה פחות, לא, חשוב תמיד לחסל מה יותר, אתה יודע, אבל...
ותראה, אצלנו נהרגו מחטים בשבעה באוקטובר וגם אחר כך, וזה לא הרתיע את מדינת ישראל מלעשות מה שאנחנו
נכון,
מוכרחים.
זה לא... נכון, נכון. זה
אז אני לא נגד להרוג כן. אותם, אני רק לא הייתי בונה אשליות אסטרטגיות על
תראה, הדבר. רק צהל צריך להגיד, כבר הפך את זה בדרום, אתה יודע, יש כבר יותר מחטים מחיילים. ממחבלים, סליחה, במובן הזה שכל שבוע אני זוכר שיצא הודעה דובר צהל שמודיע שחיסנו את ראש המערך האווירי של של החמאס, שזה עורר בעיניי גיחוך גדול מאוד.
אין ספק ששם מחלקים תפקידים במספרים שלא הגיוניים למציאות, אבל כן, בהסתכלות רגע אחד על מספרים, שזה הסתכלות יחסית קרה, בצפון אנחנו מכסים הרבה יותר בכירים מאשר בדרום, תוצאה שם הרבה יותר טובה, ושוב, כמו שאמרתי, זה אולי כואב לנסראללה, והוא באחד הסרטונים שהוא הפיץ הוא בוכה אפילו, אבל זה לא משנה כרגע טקטית שום דבר, זה אולי יכול להשפיע אם תיפתח או כשתיפתח מלחמה בצפון, אולי זה יכול קצת יותר להשפיע על הדרג הפיקודי שם, כי חלק גדול מהמחטים האלה בעצם הם מפקדי שטח, אבל אני עדיין לא יודע להגיד לך כרגע אם זה משנה את המציאות בשטח, כמו שזה נראה כרגע, התשובה היא לא.
אני מניח שאנחנו לא ניזום מלחמה נגד החיזבאללה, בטח לא לפני פסח, כי פסח...
למה לא? בכל
זאת.
אני לא יודע,
בהתחלה אמרו רמדאן, עכשיו יגידו פסח, כי יגידו יום העצמאות.
יום העצמאות, יום העצמאות, אחרי זה שבועות כבר נכנסים לקיץ, לא נלחמים ביולי-אוגוסט. אני לא הייתי מסתכל על לוח השנה עכשיו כרגע, אני חושב שהעיתוי המבצעי זה הסיפור שיקבע מתי, איך ואיפה, ואגב בשלוש הזירות, גם איראן, גם לבנון וגם רפיח, הצבא צריך לקבל את ההחלטה מתי, איפה ואיך. אגב, אני חושב שאירוע כמו היום, אם היה נגמר יותר קשה, למזלנו, לא נגמר יותר קשה, אז היינו בעוד שעה כבר בבירות.
אני אומר את הדבר הבא לגבי בוודאי הצפון. בכל מקרה, עוד לפני שחולמים לטוס לאיראן, צריך קודם כל לטפל בפרוקסי. זאת אומרת, צהל לדעתי היה, מדינת ישראל, סליחה, הייתה צריכה להודיע ולתת דדליין. אי אפשר להשאיר עשרות אלפי אנשים מחוץ לביתם, אנחנו לא שמים לב לזה.
היא נתנה דדליין לתושבים, כרגע הם לא חוזרים לפני 1 בספטמבר. אני לא יודע להגיד לך אם עד אז כבר סיפור הצפון יסתיים, או בכלל יתחיל. כמו שאמרתי, לדעתי הצבא ערוך כבר לשלושת תרחישים, הוא צריך לקבל את ההחלטה מתי הוא מתחיל כל אחד מהם. התחושה באוויר, אני חייב להגיד, לא מידיעה, באמת, רק מתחושה באוויר, מתקרב בשלושת המקומות, אבל אני לא יודע להגיד נועם, כמה זה
נועם,
קורה.
נועם אמיר, תודה. תודה.
נועם אמיר,
כתב
צבאי, מקור ראשון, תודה רבה לך.
תודה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים שחר שוחט, מפקד מערך ההגנה האווירית לשעבר. שלום לך.
ערב טוב איתן
באריה, ערב טוב. ערב טוב, תשמע, אפשר להתחיל בשאלה שאיתן שאל את נועם אמיר לפניך, איך זה אנחנו יודעים לעצור מאות כתבמים מאיראן, ולא יודעים לעצור שניים שמתפוצצים אתמול בבית הלל ופוצעים, בלי הזעקה אפילו, והיום בערבל רמשה עם 18 פצועים, אחד אנוש?
שאלה מורכבת, כמובן, כדי לא להעיף את הצופים, התנאי הראשון, כמובן, בכל תהליך כזה הוא הגילוי. הגילוי של המטרות עצמם. האם יש לך מודיעין מקדים? במקרה של איראן היה לנו מודיעין מקדים מצוין, באזור הצפוני יש לנו מודיעין קצת פחות טוב, והנקודה השנייה זה הגילוי עצמו, הטופוגרפיה שיש באותו תא שטח, וכמובן סוגי החימושים שעפים לעבר מדינת ישראל, הגודל שלהם, המהירות שלהם, השטח התח המקמי שלהם, הסנסורים שיש לך בגזרה שיכולים לגלות את המטרות האלה.
בגלל זה שחר אני רוצה להתפרץ לדבריך בדיוק על העניין הזה ולשאול אותך את השאלה הבאה. בגלל מה שאתה אומר או עקב הדברים אשר אתה אומר, למה הוציאו מצהל את כל, אתה יודע, כל הכלים האלה שידעו לתת מענה ליד, אתה יודע, כמו נו, ברח לי השם, אלה שזה שיורש...
תותחים בשם וולקן.
כן, וולקן, בדיוק, הוולקן שיורש 6,000 כדור בדקה, וכאלה שיודעים לתת, אם אלה לא הספיקו, לפחות יש מישהו שיודע לתת את המענה הקרוב.
צהל עבר את טרנספורמציה בעשורים האחרונים, עזב את סוגיית מה שנקרא בעבר תותחנו, עבר לתוך העולם הטילי, ובמידה מסוימת הקדמה הזאת היא בחלק מהמקומות היא קצת באוכרנו, ואני חושב שבטח ובטח יעשה חושבים בעתיד על מגוון סוגי הנשק שיש לנו כנגד האיומים השונים, וגם האיומים עצמם עברו למעשה טרנספורמציה ונעצרו מהכיוונים של מטוסים ומסוקי קרב, עברו לעולם הבלתי מאויש, ובתוך העולם הבלתי מאויש עברו לדברים הקטנים, הפשוטים, הזולים, לפעמים אפילו מקלקר, שגם מורכבים יותר לגילוי, גם פשוטים מאוד להפעלה, לאנשים לא מיומנים, גם בלי צורך בהחזקה, גם קלים מאוד לרכישה, ואנחנו רואים את התוצאות.
המצב הוא שאם יש כתבם שטס נמוך, ומתפתל בתוך הוודיות, אמצעי הגילוי כמו מקם לא מזהים אותו, זה נכון?
ממש נכון, ממש ככה, ואנחנו מזהים, החיזבאללה זה ארגון לומד, הוא לומד גם תוך כדי המערכה הזאת, צריך לזכור שהיא כבר אותו בת חצי שנה, הוא לומד איפה הנתיבים הנסתרים, הוא יודע לטוס נמוך, הוא יודע לטוס בוודיות חריצים שיש בתוך תא השטח הזה בצפון בצורה טובה, ועושה את מה שנקרא פופ-אפ, קופץ ממש ברגע האחרון מעל כוחותינו, בזמן חשיפה מאוד קטן, כמעט בלי רעש ובלי זמן תגובה, ובמקרה של הכתבמים האלימים הוא לא צריך להיכנס לעומק השטח, אנחנו רואים שזה ממש נמצא בקו החזית, איך ש... לצורך העניין המטרה כן. מתגלת לו, הוא פשוט צולל לעברה.
שחר, ואתה יודע את זה, עכשיו אנחנו מדברים על כתבאמים, הכתבאמים, אבל יש את הסיפור שהתחיל בגדול, או אפילו בקטן נניח, בדרום, הסיפור של הרחפנים. אוקיי? הם לא גדולים וכבדים כמו הכתבאמים, בוודאי לא כמו הכלים האחרים, אבל היום מדברים על נחילי רחפנים, זאת אומרת שגם עולים גרוש וחצי, והם במידה רבה יכולים לשנות פני שדה קרב, ועד כמה אנחנו לידיעתך מוכנים למצב הזה?
למיטב הכרתי, התעשיות הביטחוניות בישראל, גם הגדולות וגם הקטנות, פועלות בהרבה מאוד מגוונים וניסיונות לטפל באיום הזה שבאמת הולך ומתגבר. ולהערכתי אנחנו נראה אותו ויותר ויותר במערכות הבאות, גם באמצעים של חסימה אלקטרונית, גם באמצעים של נשק אנרגיה, לייזר וכו', וגם באמצעים נוספים. אין ספק שבמרוץ, שנקרא לו בין הגנה להתקפה, בשלב הזה, היכולות ההתקפיות פתחו פער מסוים אל מול היכולות ההגנתיות, אל מול המתאר הזה של הכתב"מים הקטנים והעולם של הרחפנים, ובנקודת הזמן הזאת ידם על העליונה.
עוד לא עבר שבוע...
בסוף שבוע האחרון, דווקא את הצד השני של המשוואה, שבו העולם של מערכות ההגנה האווירית כנגד הכתב"מים והטילי קרקע-קרקע וטילי השיוט היו בצד השני של המשוואה, שהטכנולוגיה כן. להגנה, וכמובן הכוח אדם המיומן של צה"ל שהפעיל אותה, היה עם ידו
העליונה
בהקשרים האלה.
ברוך, זה מה שרציתי לשאול בעניין הזה. אנחנו עוד לא עבר שבוע מההצלחה הפנטסטית שלנו, אנחנו כבר מקטרים על זה שכתב"מים מצליחים לפרוץ את מעגלי הגנה שלנו. אבל תשמע, כולנו ראינו את הטיל הענק שנפל בים המלח. תגיד, למה זה לא התפוצץ? איך הוא נותר שלם אחרי 1,500 קילומטר ועוד ים המלח?
התעייף.
גם אצל האיראנים שהם מעצמת ייצור טילי קרקע קרקע וכתב"מים, יש ככל הנראה תקלות בייצור, ואין 100% גם בחימושים עצמם, ולפעמים טוב שלילת המזל היא
כלומר בשפיץ של הדבר הגדול ההוא עוד היו 500 קילו חומר נפץ. זה לא שזה חלק אחר, זה לא המנוע.
אני לא ראיתי את התמונה הספציפית הזאת, אבל אנחנו מכירים מהעבר, עוד אפילו ממלחמת המפרץ בשנות ה-90, אנחנו מכירים גם על החימושים שלנו, שלפעמים הם נופלים שלמים בצד השני, כתוצאה מאי-אזימה כזאת או אחרת של החימוש.
תראה, אבל אני עדיין רוצה לחזור, שחר, צעד אחד קטן לאחור, לגבי העניין של הרחפנים. בכלל, כל הסיפור של ירי... לטווח קצר, אתה יודע, זה לא כשזה מגיע מאיראן או הירי הוא מתוככי לבנון, איכשהו, אתה יודע, יש לנו מערכת מספיק טובה כדי להתמודד עם זה. השאלה היא כשיוצא נחיר רחפנים בוודי ליד, זאת אומרת בסוף
או במקרה שלך בעזה, בבית ליד.
נכון, לגמרי, אתה צודק, לגמרי, והזמן התגובה פה מקבל משנה תוקף, ואני לא חושב, לצערי, שיש לנו היום, אתה יודע, יכולת, אני אומר שוב, הוולקנים ואלן היו יודעים לתת את המענה. אתה יודע בכלל אם נערכים לסיטואציה כזו, מבינים כבר את הסיפור שהרחפן הוא כלי מרכזי במלחמה הקרובה?
אני חושב שמבינים את זה, מבינים את זה כבר למעלה ממספר שנים. אני יודע שצהל מצטייד בחלק מהמערכות האלה, הוא מצטייד במערכות לנשק אנרגיה. אני חושב שיש גם הצלחה מסוימת כבר למערכות האלה בצפון הארץ, בחלק מהמקומות שבהן הן נמצאות, אבל אין כרגע הגנה מלאה ולא הגנה מספקת בהקשרים האלה, ואני מניח שבעתיד הקרוב אנחנו נראה הצטיידות בחלק מהאמצעים שקיימים. אני אומר, הרבה מאוד כרגע מה שנקרא בתחום ההגנה הרכה, החסימה האלקטרונית לסוגיה, השיבוש של התקשורת בין הרחפן למפעיל, השיבוש של התקשורת עצמה ברחפן,
ויש עוד אמצעים
כאלה ואחרים שלמען האמת גם מפריעים לחיים האחרים בסביבה, ולא תמיד זה ניתן להשתמש בהם בקלות.
תודה, שחר.
תת אלוף במילואים שחר שוחט, תודה רבה.
תודה, היה מעניין מאוד.
תודה לכם.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב למשה דודוביץ', ראש מועצת מטה אשר, יושב ראש פורום קו העימות, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום משה, איתן כבל.
אהלן חבר.
אהלן, אהלן.
תשמע, היום הייתה פגיעה קשה בצפון, וגם אתמול פגעו כתב"מים בלי התראה, והיו מטחים של עשרות רקטות. שמעתי שהרמטכ"ל ביקר בסוללת חץ. חץ זה באמת יכולות נגד טילים בליסטיים. אנחנו מאפשרים לעורף מדינת ישראל לתת לאזרחים לחיות כמעט בשגרה, אבל אצלכם אין שגרה, אצלכם יש מלחמה.
יש לנו שגרת חירום יומיומית, יש לנו מלחמה יומיומית, זה שגרת חיינו. אנחנו מזה חצי שנה נמצאים בסיטואציה בלתי נסבלת, ש-70 אלף תושבים שהם פליטים בארצם, במקום שתהיה רצועת ביטחון מלאה, ריקה, מכל נפש בלבנון, יש לנו רצועת ביטחון נפלאה, בתוך גבולה הריבוני של מדינת ישראל, תושבים מודרים, מורחקים מהאזור, מפרנסתם, מביתם, מהחיות המחמד שלהם, ותשובה אין.
משה.
עתיד אין.
משה, האם יש צוות ממשלתי שיושב איתכם פעם ביום, פעם בשבוע, ומתאר לכם יחד עם הצבא בדיוק לאן הולך, מה הולך? לא לספר לכם סודות צבאיים, אבל איך אומרים, נותן לכם להבין את המרחב בו אנחנו חיים בימים אלה.
לא, אין שנותן לנו כל שעה, יש לנו כל דקה, איתן. צוות ממשלתי, כל דקה הוא יושב, נו באמת. מה עובר עליכם? הממשלה לא נמצאת פה. אנחנו חצי שנה היינו מה שנקרא תלושים, איבדו את הצפון, עד שצעקנו את נשמתנו למוות, אך לפני שבוע הועילה בטובה הממשלה, משרד ראש הממשלה, להציג לנו טיוטת תוכנית לצפון, שאנחנו משוועים לזה כבר למעלה משישה חודשים, תוכנית בינתיים לא רק שהיא טיוטה, היא עדיין מלאה בחורים שחורים, הממשלה לא באירוע בצפון. הממשלה כל כולה עסוקה בלקק פצעים, והממשלה, אם אפשר לומר, עסוקה, זה בעיקר בלהתמודד עם האתגר של הנטרול של החמאס, של המיטוט של החמאס. חיזבאללה בינתיים חוגגים פה.
כמה תושבים יש לך, משה, במועצה האזורית שנשארו בביתם?
המועצה שלי היא מועצה אורכית, היא מועצה גדולה, היא אחת המועצות הגדולות בארץ.
נכון.
אז מחציתה היא בקו האימות, 16 יישובים מתוך 32 יישובים שלי הם בתוך קו האימות, מחציתה מפונים ומחציתה מאחר נשארו בביתם, שומעים כל היום סירנות, אזעקות, ירי מטלרים, ירי רקטות, כל המריעין בישין, ילד בכיתה א' שהיה אמור לעשות שיעורי בית, החוויה שלו היומיומית זה כתבאמים והרטבה בלילה במיטה.
משה, שמעתי אותך אומר קודם, במקום שתהיה רצועת ביטחון ריקה מצפון לגבול, היא נמצאת אצלנו.
נכון.
אתה חושב שהייתה טעות לפנות את רצועת הביטחון ב-2000? כשאהוד ברק פינה את צהל ונטש את צדל בחוצה רבה?
אני לא חושב שמדינת ישראל צריכה לשלוט בכל הזירות הסובבות אותה בגבולות היבשתיים. אני חושב שאותה החלטה שהייתה ב-2006 אחרי מלחמת לבנון השנייה, החלטה של האום 1701 שאמרה שהחיזבאללה יהיה מצפון לליטני, הייתה אמורה להיות מיושמת גם על ידי האום, ובהכרח גם על ידי מדינת ישראל בדמות כל טרוריסט של חוליות הרידואן, כל טרוריסט של חיזבאללה שמסתובב עם כלי נשק, אם הוא עם מדים או בלי מדים, צריך להיות בר מוות. אם היינו מלכתחילה לא נותנים להם לזלוג כל פעם עוד צעד ועוד צהל דרומה לכיוון שלנו, מה שנקרא מבחינתם זה דרומה אלינו, אז לא היו מגדלים של החיזבאללה במרחק נגיעה על הגבול של חניתה ומטובה ושתולה ומטולה.
אני אלך איתך, משה, עוד שאלה נוספת בהמשך למה ששאל אותך אריה. האם זו הייתה שגיאה לפנות את האזרחים? כי תבין, זה ניצחון ענק של החיזבאללה.
איתן, אני לא שופט.
גם אני לא שופט, אבל אני...
לא, אני כראש רשות וכיושב ראש פורום קו עימות אומר לכם, שהפחד התאומי שאחז בתושבי קו העימות, בשבעה באוקטובר,
כן, מבין.
בוקר שמחת תורה, שחוליות הנוח'בה מצאו את עצמם משוטטים עם הטנדרים שלהם בתוך אופקים בהסדרות, אמר לכולנו שאם החיזבאללה, חלילה, היו עושים את אותו מהלך, רק ביתר סט, עם כוחות הרבה יותר מיומנים, הרבה יותר מצוידים, הרבה יותר דורסנים, אז אני לא חושב שההחלטה הזאת הייתה שגויה. צהל לא היה ערוך בשבעה באוקטובר להגן על גבולות המדינה בצפון, נקודה. כמו גם בדרום, אבל בטח כל שכן לא בצפון, ואני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם. ולכן אני לא חושב שההחלטה הזו בדיעבד היא הייתה שגויה. יחד עם זאת, אני חושב שמדינה ריבונית לא יכולה להרשות לעצמה תקופה כזו ארוכה להשאיר את התושבים
שלה
בדרום. זה
מחדל. ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, תודה רבה לך.
תודה משה חברי. חג חירות שמח משה.
אז ככה, יניב מורזובסקי יעדכן אותנו מה נעשה, מה נעשה בכבישי ארצנו, אחרי נשמע פרסומות ונחזור אליכם, אל תלכו. הנה חזרנו ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרופסור עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
שלום אריה, שלום איתן.
שלום, שלום עוזי.
פרופסור יקר, שמעתי היום כי דובר משרד ההסברה המצרי שאל בערוץ אל ערבייה כדלקמן. האם ישראל מבינה היטב מה המשמעות של ההזהרות של מצרים מלהיכנס לרפיח? האם היא תבחר באפשרות הזו של על חשבון שלום שנמשך 45 שנים ותעמיד את מצרים במקום שבו ישראל לא באמת יודעת כיצד היא תגיב? האומנם? פרופסור רבי, מה אתה אומר?
אני, תראה, ברור שהדברים האלה הם דברים מאוד אופייניים למצרים. אני לא חושב שמישהו מנסה פה לייצר בכוונה משהו אחר, אבל יש כאן באמת תמורי הזרה שאומרים לישראל דבר אחד, כך אני קורא את זה. גם אם את חושבת להיכנס לרפיח, אנחנו בעצם כאן חלק מבעלי העניין, אנחנו נצטרך לדעת, אנחנו נצטרך לוודא שאנחנו לא יוצאים ניזוקים מזה, ולכן כמו שאני אומר בהרבה דברים, גם הנושא הזה של רפיח דורש שיחה צפופה עם האמריקאים והמצרים, אלה בנושא ההומניטרי ואלה בנושאים אחרים, וכמו כל דבר שבעצם חורג מגבולות עזה, אפילו במעט כמו רפיח המצרית, צריך לעשות את הדברים עדיין בסום שכל. מעבר להצהרות ולמילים, אני אומר שוב, ראינו את הדברים היטב בשבת האחרונה, מדינות ערביות יכולות להתלהם כל אימת שמדובר בדברים כאלה או אחרים, כשמגיע העניין האקזיסטנציאלי, כמו שראינו את ירדן ואחרים, כל אחד יודע בעצם מי האויב המרכזי, ונדמה לי שאחרי השבת האחרונה גם מדינות אירופה נפל עליהן בעצם פחד מבעית, כי הן רחוקות מאיראן כרחוק בעצם ישראל מאיראן. הטילים האלה הם טילים שנשלחו ובכמות אדירה, ולכן אני בהחלט חושב שאת הדברים האלה אי אפשר לשנות, את השיחות האלה ואת המילים הלפעמים לא כל כך נעימות, אבל אנחנו יודעים בדיוק שהפלטפורמה הגיאופוליטית והקיומית כנראה יותר חזקה מדברים אחרים.
אבל עדיין פרופסור רבי, מהו הגבול באמת? זאת אומרת, שמה, יש לנו שלום עם מצרים, אמנם לא חמים, לא חם במיוחד, אבל אתה יודע, שלום שרק לחשוב מה היה קורה.
יותר טוב מכלום.
נכון. בשורה התחתונה שאני אומר, מה באמת עלול מכל הדיבורים שלהם לייצר מצב של כניסה לרפיח שעלול באמת להרוס את השלום הזה?
זאת אומרת, אתה מציע לא להיכנס לרפיח איתם?
אני לא מציע, אני לא מציע עדיין כלום.
אנחנו שואלים מה בעצם מזיק להם אם אנחנו ברפיח, הלוא הם לא רצו את הרצועה.
נכון, אז אנחנו צריכים תמיד בעצם לקחת את כל התמונה, לחשוב ביחד עם מה אנחנו צריכים לחזור הביתה מכל הסיפור הזה. בואו ניקח את המינימום, עזבו רגע את המקסימום. המינימום הוא שבעצם כל ציר פילדלפי מהצד העזתי פלסטיני יהיה בפיקוח הדוק של ישראל, יהיה את הפרימטר, ואם ביום מן הימים האמריקאים יקימו מדינה פלסטינית, אז אנחנו נהיה בצד השני של הסמרת בגבול מבקעת הירדן. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי אנחנו רוצים שלא יקרה עוד 7 באוקטובר. בשביל שזה לא יקרה, מה שאני אמרתי עכשיו זה must. אלה דברים מינימליים. אז בוא, דבר איתי, ת, דבר עם האמריקאים, דבר עם מי שאתה רוצה. למצרים צריך להיות ברור. הדלת הפרוצה שהשאירו שם לפני 20 שנה ברשלנות פושעת, לא יכולה להישאר יותר פרוצה. כי אם היא תהיה פרוצה, יהיה 7 באוקטובר. יהיה 7 באוקטובר, לא עשינו כלום. אז עם כל הכבוד למצרים, ואני בכלל לא מקבל את העניין הזה שבסופו של דבר השלום הזה הוא חד צדדי, רק ישראל נהנית ממנו. אנחנו יודעים שיש המון אינטרסים חופפים, שבמזרח התיכון לא צריך לדבר עליהם כי זה לא נכון, אבל אנחנו יודעים שבעצם הוא רב מערכתי שיתוף הפעולה, בכלכלה, בביטחון, במים, בחקלאות, ואני לא הייתי ממהר בסופו של יום, אחרי שמלך עבדאללה יגיד משהו, או אפילו עבד אל פתח הסיסי, לדבר בעצם על אובדן השלום.
אבל בשורה התחתונה, אם האמריקאים אומרים לנו לא להיכנס לרפיח, ואנחנו חושבים שצריך להיכנס לרפיח, מה אתה היית ממליץ?
הייתי ממליץ לשבת ולדבר איתם על מה שאמרתי. אתם רוצים מסדרונות הומניטריים? נוציא 500,000 איש, נלך איתם למוואסי, נלך איתם למחנות המרכז.
אז אתה רוצה, מצרים... אז מה שאתה אומר בעצם, כן? זה לשוחח, לנהל מסע ומתן, עדיף על כניסה לרפיח.
לא, לנהל מסע ומתן ולהישאר בסוף עם שליטה על פילדלפי מהצד הפלסטיני. אני מוכן לוותר כבר על כל העניין האזרחי, כי אני רואה שהאמריקאים נכנסים עם הראש בקיר ועם המדינה הפלסטינית. Okay. אני מוכן את כל הדברים האלה לעשות בצורה כזו או אחרת. אבל אנחנו נהיה חייבים לחזור הביתה עם הדברים שבלעדיהם אין מה לעשות, לא עשינו כלום.
תודה,
פרופסור עוזי רבי, מרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
תודה לכם.
ערב טוב. ואנחנו עוברים ואומרים שלום וערב טוב לפרופסור טליה איינהורן, חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי. שלום לך.
שלום ותודה רבה. כן.
אני ממש לא נעים לי ממרומי המשפט ההשוואתי הבינלאומי לרדת לתוך הביצה לגמרי מקומית שלנו, כי את גם חברה בוועדה לבחירת שופטים, או היית חברה
כאן? לא, ממש לא.
לא היית?
לא, מעולם לא. לא יכול להיות גם מצב כזה, כי אני... הרי כן בוועדה הוא לא כזה שאני בכלל יכולה להיות חברה. אני חברה בוועדה מייעצת למינוי בחירים.
כן, אני מתנצל. אני
לא, התבלבלתי. זה לא קשור לוועדה לבחירה כשופטים.
אבל שמענו היום הקלטות של שרה לשעבר, שרת המשפטים לשעבר שקד, מדברת עם אפי נווה, והם מתמקחים על מינוי של שופט אחד או שופט אחר, ו
שמענו לפני שבוע הקלטה עוד כמה יותר חמורה של הדיון בין אפי נווה לבין מי שעתיד היה להתמנות, שהיום הופיע לגביו בחלק הנוסף של שקד, ששם ממש אפי נווה, יו"ר הלשכה דאז, מנהל מסע ומתן עם מי שעומד להתמנות לנשיא בית המשפט המחוזי בהמלצתו, על איך הוא יארגן את בית המשפט באופן שיהיה נוח למשרד של עורך דין נווה.
אז עכשיו תגידי, איך משקמים אמון במערכת משפט, אם אנחנו שומעים פעם אחר פעם הקלטות כאלה, וראינו על החיזורים בוועידת עורכי הדין, באילת, איך הם באמת מלקקים לאפי נווה ומחזרים אחריו כדי שיתמוך בהם, איך יוצרים אמון? איזה מין מערכת לבחירת שופטים אנחנו צריכים?
אני אומר שני דברים על הנושא הזה. דבר אחד, לעניין עצמו, שעלה כבר מהשבוע שעבר, אני פניתי ליועצת המשפטית מדוע? מפני שחיפה בררנית היא שחיתות. עכשיו בעניין הזה באורנשטיין, על פי ההקלטות יש עבירת שוחד ברורה על פני הדברים. השופט אורנשטיין מונה לכהונת נשיא המחוזי בדחיפה ובקידום של יו"ר הלשכה נווה, אנחנו גם ראינו איך, והיום נוסף לזה חיזוק, בתמורה להבטחה שהוא נתן, בהמשך גם מימש לנקוט פעולות שהועילו במישרים לנבא ומשרדו וחיסקו.
אז שמענו שנפתחה חקירה נגד אורנשטיין. שמענו שנפתחה.
אז ככה, לא, לא, זה צריך את שניהם. עכשיו, לא, לא בדיוק, אני קיבלתי תשובה שהעבירו את זה לפרקליטות המדינה, וגם אין מקום שם לבדיקה. כלומר, צריכה להיות הוראה ברורה של היועצת המשפטית לפתוח בחקירה פלילית, לא דברים באמצע. כי גם לגבי בדיקות של הפרקליטות, יש הנחיית יועמ"ש, והנחיית היועמ"ש אומרת שאף אחד מהתנאים בה לא התקיים לעשות רק בדיקה. כלומר, היה צריך לפתח מיד חקירה פלילית, זה לא קרה. עכשיו, למה אני אומרת אכיפה ברזנית? אנחנו רואים את תיק 2000, יושב העם וצופה ורואה מה עולה שם בתיק 2000, אין שום דבר שם, כלומר, ואפילו בכתב אישום כתוב ש... נוני מוזס לא הביא שום שינוי, כלומר לא היה שום דבר מצידו ולא כלום, ונתניהו כתוב בפירוש הוא לא סירב, לא התכוון לקדם אפילו הצעת חוק ולא שום דבר. אז כאן העמידו ממש לאישום ושם, ולא חוזרים מן האישום. אז זה דבר אחד. אבל דבר שני,
יש לנו ממש חצי דקה, אז תנסי לתמצת.
אז הדבר השני זה הוועדה למינוי שופטים. הוועדה למינוי שופטים הייתה הצעה מצוינת שעמדה במהלך הרפורמה, היא קריטית כדי לתקן את העניין. מה הייתה הצעה? קודם כל צריך לשנות את הרכב. ללשכת עורכי הדין אין ואסור שיהיה מעמד בתוך הוועדה. כמובן יכולים עורכי דין לבוא ולהמליץ לוועדה.
והשני?
אבל הרכב הוועדה שהוצע, היה לבית המשפט העליון, שלושה שופטים של העליון, שלושה שרים, חמישה חברי כנסת, מהם שלושה מהקואליציה, שניים מהאופוזיציה, שהוועדה תוכל למנות רק שני שופטים ברוב דעות, כלומר ברוב של הקואליציה, ומהשלישי בעלה צריך הסכמה של האופוזיציה, מהרביעי...
כן, אבל זה מבלי, אין זמן, פרופסור איינהורן, אבל אני כבר אומר לך לסיום, זה לא מה שהיה פותר את השחיתויות.
זה היה פותר חלק.
אוקיי,
זה היה פותר חלק. יש לי הרבה מה לומר בכלל.
תודה, תודה. אנחנו קובעים פגישה נוספת. תודה רבה, פרופסור טליה איינהורן.
תודה רבה, בחג חירותנו צריך לפתור, אני אופטימית.
חג שמח. תודה, תודה.
חג שמח. פרסומות ונמשיך. שלום וערב טוב לרעות בן חיים, יושבת ראש תנועת צו 9.
שלום לכם.
אתמול ניסיתם או חסמתם שיירת סיוע לעזה ונעצרת, ובזרועותייך ביתך בת 4 חודשים. ממש מעצר? תביעות אצבעות? לקחו גם לילדה?
אז לא הגעתי לתחנת המשטרה, כבר בשטח שחררו אותי, אבל הייתי שם בסטטוס של הצורה במשך משהו כמו שעה, לא יודע, זה הרגיש יותר, אבל נראה לי שזה היה הזמן.
ומה עשיתם בעצם? איפה זה קרה?
וכמה היו איתכם שם?
התחלנו מהערב, התחלנו יותר נכון מהלילה, התחלנו ב-11 בלילה במעבר אלנבי, זאת שיירה שמגיעה מירדן, למעלה מ-100 מסעות. אנחנו בעצם התחלנו לחסום אותם ביציאה, ממש בכניסה לארץ. אז לחסום אותם לא הצלחנו, עיכבנו אותם כ-6 שעות, וכשהשיירה יצאה לדרך בכל כבישי הארץ, בעצם היינו שם כדי לעכב, לשבש, וכמה שהצלחנו לעכב בסופו של דבר, לא הצלחנו למנוע את הנסיעה שלהן לכרם שלום, ולעשות את התהודה סביב זה, שיש כאן עוד ועוד מסעות לסיוע, והכל מגיע לחמאס, בלי שום תמורה.
ראות, מה זה בדיוק התנועה צו 9? ממי היא מורכבת?
תנועה צו 9 זה בעצם תנועה אזרחית, שמורכבת מאזרחים כל רחבי הארץ, במנעד של כל הקשת, וחיילים משוחררים, מילואימניקים, משפחות חלק מפונות מהדרום, מהצפון, משפחות מכל הארץ, משפחות חטופים, משפחות חללים. יש מנעד מאוד מאוד גדול של אנשים שהתחברו למחנה המשותף הזה, שהוא בעצם עצירת הסיוע, לא כי אנחנו רוצים למנוע ממישהו אוכל, אנחנו רוצים בעצם להגיד שהדבר הזה, סיוע צריך להיות מותנה, כמו שאר הדברים, מותנה בתמורה. הפסקת לחימה, המים, החשמל, כל הדברים שהם מקבלים, צריך להיות מותנה בזה שאנחנו מקבלים משהו בתמורה. החטופים שלנו שלא ראו ביקור אחד מהשנייה שהם נחטפו ולא ראו שום דבר הומניטרי, אנחנו רוצים אותם בבית, אנחנו מבינים שרק לחץ על חמאס יעשה את זה. הממשלה שלנו לא עשה את זה.
מישהו מהממשלה נפגש איתכם? דיבר איתכם? ניסיתם להגיע?
הסיפור הוא כזה, אנחנו עושים את התנועה מהשטח, וברגע שבעצם מישהו מהממשלה אנחנו יוצא לנו לדבר, אבל אנחנו אומרים להם את הדבר הפשוט הבא, תעשו את העבודה שלכם שם, תעשו את מה שאתם יכולים שם, דיבורים, כולם מדברים, אנחנו רוצים לראות מעשים, אנחנו מגיעים לחג החירות, הם שם כמעט 200 ימים, בבקשה שיראו כבר את החירות שלהם.
ואתם מאמינים שחמאס, למרות שבוודאי המנהרות שלו מלאות אוכל וכל טוב, ייכנע ללחץ של מצור?
קודם כל, הלחץ הזה לא יכול לבוא לבד. ברגע שהוא מקבל באמת את כל שאר היעדים, כולל שחרור מחבלים, הוא מקבל הכל, זה לא מספיק הלחץ הזה. אנחנו נותנים את הלחץ הזה גם כאמירה. אנחנו גם לא חותמים כל יום, ואתה מבין שהסיוע נכנס בכל זאת.
הומניטרי תמורת הומניטרי.
אנחנו מבקשים, תראה, לתת סיוע לחמאס זה לא הומניטרי, בגלל זה...
חמש שניות, לסכם כי נגמר לנו הזמן.
אז רק אני אגיד, הומניטרי, לתת אוכל לחמאס וציוד והספקה, והיום ראינו דרך מעבר ארז, שנכנס גם ציוד, זה לא הומניטרי, ואנחנו קוראים לכולם להצטרף אלינו.
תודה רבה, חג שמח.
תודה לכם, חג שמח.
המפיקים שלנו היום היו יואב כהן ושני רומנו, אחראי על השידור סתיו קורנס, עורכי הדיגיטל דוד זבולוני, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון, אחרינו ספורטים קופמן, מליניאק ואלי סהר. תודה רבה איתן.
תודה לך, וכבר מתגעגע לראשון.
מיד, ב-103 FM, ספורט, עם רון קופמן, אריה מליניאק ואלי סהר.